ומה, האם היום יש גם כן את הדבר הזה? ארץ חמדה, ארץ ישראל, היא ארץ השם, היא ארץ הקודש, היא ארץ החיים, ארץ צבי. ומי שיודע את ערכה של ארץ ישראל, מוכרח לגור בה, לא ייתכן אחר. יש אנשים שיושבים מחוץ לארץ ולא עולים לארץ ישראל. זה בעצם קטע מרגל. גם הרבה רגלים לא רצו לעלות לארץ ישראל. אמרו שנוח לנו במדבר, שם אנחנו יכולים לעבוד את השם יותר טוב. ולמה צריך לעלות לארץ ישראל? גם מסוכן בארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה, יש טרור, יש סכנה. בארץ ישראל אי אפשר לגור. ולא רצו לעלות לארץ ישראל. ונשארו בחוץ לארץ, מפני שרצו להישאר במדבר, מפני ש... או אפילו לחזור למצרים, מפני ש... מסוכן בארץ ישראל. ועל זה התורה מתפידה. הם אמרו דברים אמיתיים, הם אמרו דברים נכונים. התורה מאשרת את הדברים שהם אמרו. שמע ישראל, התורה אומרת בספר דברים, אתה עובר היום את הירדן, שם גויים גדולים ועצומים ממכה. מי יעמוד איש בפניהם? ערים בצורות בשמיים. אי אפשר להתמודד עם הקשיים, עם האויב שבארץ ישראל. אבל תזכור, התורה אומרת, שהשם אלוקיך הוא הולך לפניך, אש אוכלהו, הוא ישמידם והוא יחיים. צריך להאמין שריבונו של עולם הוא לפניך. ואנחנו לא עושים, לא הולכים לבד. ואז התיקון. במקום. התיקון שצריך לעשות זה לדבר בשבחה של ארץ ישראל, לדבר במעלותיה של ארץ ישראל. לא רק להגיד שהיא ארץ זבת חלב ודבש, אלא ש...
הכל פה לטובה. למצוא תמיד את המעלות של ארץ ישראל, לא לחפש חסרונות בארץ ישראל ולא ביושביה, אלא לחפש את המעלות, וזה התיקון של חטא המרגלים. כבר אמרו מקודם מה היה חטאם של המרגלים, ויש בזה שני פירושים, שני צדדים של הסתכלות. צד אחד, צדיקות בשם שמיים, ורצו להישאר במדבר, שם במדבר ענן הולך לפניהם יומם ויש לילה, וממש רואים את השכינה כל הזמן, וחיים חיים רוחניים, ממש כולל למאדרין. שם הכל, כל התקציב מסודר, אין שום עול, שמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקע, ואפשר פשוט כל הזמן לחזות בנוער המשם ולבקר ביחלו. ונבוא לארץ ישראל, נצטרך להיכנס, לעבוד, ואכלת וסבעת, ו... לעבוד עבודת קרקע או עבודה אחרת, להתפרנס, וזה יוציא אותנו מהלימוד ויוריד אותנו מטה מטה, ויותר טוב להישאר במדבר. יש פירוש אחר, הפוך, שכמו שהוזכר, שהמרגלים, שישראל ביקשו לשלוח מרגלים. כי הגובה האלוקי הזה שהיה במדבר, זה היה כבד עליהם. קשה להם לעמוד כל הזמן מול ההשגחה גלויה של ריבונו של עולם שמשגיח עליהם, וכל דבר שהוא, הכל הוא רואה, הכל, מיד יש עונשים על כל דבר. זה היה למעלה מכוחם לעמוד בגובהים הללו. והם מבקשים לחיות חיים נורמליים, עם השגחה אלוקית, אבל קצת יותר מצומצמת, שלא הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו לארץ ישראל, והוא יעשה לנו את המלחמה, ואחר כך זה מחייב אותנו להיות כל הזמן ברמה כזאת גבוהה שלמעלה מיכולתנו. אז אנחנו מבקשים, נשלחה מרגלים ויתורו את הארץ. המלחמה צריכה להיות מלחמה רגילה, אנושית, ועל ידי כך גם לא תהיה השגחה כל כך חזקה, כל כך משמעותית, שזה קשה לנו למעלה מהכוחות שלנו. שניהם לשם שמיים, כן. ובאמת עניינה של ארץ ישראל היא כוללת את שני הדברים. ארץ ישראל יש לה לא רק ארץ, אלא גם שמיים. וצריך להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים. זה עניינה של ארץ ישראל. שהארץ היא קדושה, הגשמיות מקודשת בארץ ישראל. אבל גם השמיים קדושים. הרוחניות. מדרגה מיוחדת של רוחניות יש בארץ ישראל. וצריך להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מדובר על כלל ישראל, לא מדובר על כל יחיד ויחיד. לא כל אחד ואחד יכול להיות גם מוצב ארצה וגם ראשו מגיע השמיים. אולי יחידי סגולה יוצאים מן הכלל. אבל כלל ישראל הוא צריך להיות כזה, מחובר זה לזה, סולם עם שלבים, 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 אבל סולם אחד שמחובר זה לזה, ויש ראשי הדת ישראל שהם ראשם בשמיים, שהם מעלה, 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 ועולמות רוחניים עליונים וקים, וכמובן הם מקיימים את הכל בפועל, ויש אנשים מעשיים, שזה התפקיד שלהם בעולם, לבנות את החיים המעשיים בארץ ישראל. אומה שלמה צריכה את כל הכוחות שלה, צריכה להיות עצמאית, לא תלויה באחרים. אומה שכה, כל הציוויים של הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כאומה, אתה בחרתנו מכל העמים. ואומה היא כוללת את הכל. וזה בארץ ישראל. בארץ ישראל יש את הקרקע הקדושה ויש את הגובה האלוקי. כל אחד ואחד צריך להיות עד כמה שהוא יכול. לא כל אחד צריך להיות איש מעשה, כמו שאמרתי, אבל נבין את הדבר הזה שצריך להיות מוריד את הרוחניות כמה שאפשר אל חיי המעשה, ומעלה את חיי המעשה עד כמה שאפשר לגבעים רוחניים. ואז מסלקים את שתי הטעויות של אנשי המרגלים, או כאלה או כאלה. ההסברים שהשונים בעניין המרגלים הם נכונים כולם. היו כאלה והיו כאלה. היו אנשי רוח שאמרו, אנשי קודש, אנשי תורה כאלה, שטעו בזה, שחשבו שזה יקלקל אותם. והיו אנשי מעשה שלא רצו את הרוחניות, וגם זה לא היה נכון. כי האומה היא כוללת את כל הצדדים שלה. אז גם בקלקולים, בטעויות, יכולות להיות טעויות של קלה, של גדולים, טעויות של נמוכים. התיקון הוא לדעת את מעלתה של ארץ ישראל. ארץ שמחכימה את יושביה. ארץ ישראל מחכימה. ארץ ישראל מקדשת. ארץ ישראל מלאה כל טוב בכל המובנים. להרבות בשפחה של ארץ ישראל, זה תיקון חטא העגל, חטא המרגלים. נעבור לעוד נקודה כאן בפרשה. הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על חטא המרגלים, לפי האור שמח, יותר מאשר על חטא העגל. לפי העונש אנחנו יכולים לראות את זה. על זה שמעשו בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מאשר על כבודו. בחטא העגל, שכביכול זה היה פגיעה בכבודו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא סלח ולא עניש. וכאן הקדוש ברוך הוא לא סלח, והדור שחטא לא ייכנס לארץ ישראל. לא רק לא ייכנס לארץ ישראל, לא יראו את הארץ. גם לראות את הארץ זה מעלה מאוד מאוד גדולה. משה רבינו זוכה לראות את הארץ, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו לראות את הארץ, זה גם מעלה מאוד מאוד גדולה. והם לא יראו, הם לא יראו את הארץ הזאת. אז יש כאן הקפדה מאוד גדולה. ומה מתנצל משה רבינו? מה אפשר להגיד? איך אפשר ללמד זכות על ישראל? מה יכול משה רבינו להגיד על זה? והנה אנחנו רואים, משה רבינו אומר, זה אי אפשר, אומר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר שאתה תעשה מה שאתה אומר, הכנו בדבר ורישנו ועשה אותך לגוי גדול. זה יהיה חילול השם. אם הקדוש ברוך הוא יקה את ישראל, זה יהיה חילול השם. ויאמר משה לשם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה ממקיבו, ואמרו אל יושבי הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם וענתך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה, ואמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחתם במדבר. זה כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להביא את ישראל. הם לא יגידו, או הקדוש ברוך הוא מעניש אותם על חטאם, הרי הם חטאו. לא יגידו, הם יגידו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להביא את ישראל לארץ ישראל. אז בגלל זה הוא וישחתם במדבר. כלומר, זה חילול השם. ואתה הגדל נכוח השם כאשר דיברת לאמור. תסלח להם. תסלח להם. שלא יהיה חילול השם. אותה טענה טוען משה גם בחטא העגל. זה יהיה חילול השם. אם הקדוש ברוך הוא יגידו ברעה עוצי העם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני אדמה. טענתו שמשה רבינו לא ישראל לא כל כך חטאו, לא כל כך אשמים, אנא תסלח להם. הוא לא אומר את הדברים האלה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אם אתה פוגע בעם ישראל, זה חילול השם. כי כולם יודעים שאתה בחרת בעם ישראל לעם, ואתה הוצאת אותם מארץ מצרים, ועשית ניסים ואותות ונפלאות כאלה, שכל העולם יודע עכשיו שעם ישראל זה עם השם. אז כל פגיעה בעם ישראל זה חילול השם. למה זה חילול השם? הם חוטאים חטא העגל, מה זה חילול השם? מגיע להם עונש, מה? לא, אנשים, העולם לא מפרש את זה ככה. אתה אבים של ישראל, ריבונו של עולם. ואם רואים שהבנים נפגעים, זה סימן שאבא לא יכול לטפל בהם, אין לו כוח. מבלתי יכול את השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחתם. את הרעיון הזה אומר בעל הנתיבות בפירושו על ההגדה של פסח. כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו במצרים כי לעולם חסדו. למה? כי מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. החסד הזה הוא לעולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא כשהוציא אותנו מארץ מצרים הוא קשר את שמו בנו. ועכשיו עם ישראל הוא עם השם, וכל מה שקורה לישראל זה קשור בשם שמיים. ולכן הקדוש ברוך הוא מחויב להגן על עם ישראל, לשמור על עם ישראל. זה אינטרס שלו. אחרת זה כבודו נפגע. זה מה שאומר בעל מעשה ניסים, בעל הנתיבות. זאת אומרת, בעצם הפרשה הזאת מלמד אותנו לימוד גדול. כל דור ודור, בעצם הקדוש ברוך הוא כאילו מחויב, מחויב לשמור על עם ישראל. מפני שזה, זה בשבילו. כי שמו, בשמך קראת בשמנו. הקדוש ברוך הוא קשר את עם ישראל אליו. וכל מה שקורה לישראל זה קורה, זה כאילו קשור בשם שמיים. אז כשישראל נמצאים בגלות, אז חילול השם. כך אומר הנביא יחזקאל. מה חילול השם שיש בדבר? לא שהם עוברים על המצוות, ככה כל המפרשים שם אומרים, אלא שהם לא בארץ ישראל. זה שהם לא בארץ ישראל זה חילול השם, מכיוון שהם עמו של הקדוש ברוך הוא. ואז הנביא אומר, והקדוש ברוך הוא בגלל זה יוציא, שלא יתחלל שמו בגויים, למען שמו הוא גואל את ישראל, הוא יגאל את ישראל, למען שמו שלא יתחלל בגויים, שלא יגידו הגויים שאין לו כוח להציל את ישראל. וזה אנחנו שומעים כאן מהפרשה שלנו. ואכן הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. ויאמר השם, סלחתי כדבריך, כדבריך. אתה צודק. זה למען שמי, אני צריך להציל את ישראל. לא, סלחתי. סלחתי כדבריך. כמו שאתה, בגלל מה שאתה אמרת, שאם ישראל ייפגעו, כאילו כבוד שמיים ייפגע, אתה צודק. עוד נקודה אחת, היום אנחנו נקצר. נתבונן בפרשת ציצית. יש את כל מצוות ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה. היא עוטפת את כל רמח איברים משעשה גידים, רואה בו כחולו. עניינו, הבגד צריך להיות עוטפת רובו של האדם, ורובו כחולו. היא עוטפת את כל רמח איברים משעשה גידים של האדם, וזה כנגד, והרמח איברים משעשה גידים של האדם, הם לבוש של הנשמה, והבגד הזה עוטף את הגוף ואת הפנימיות, את הנשמה. לכן הוא כותף כאילו את כל החלקים. מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות כולה. ארץ ישראל גם כן שקולה כנגד כל המצוות כולה. כי גם בארץ ישראל אתה נמצא בתוך הארץ. הארץ מקיפה אותך מכל הצדדים. ואתה כלול בתוך ארץ ישראל. ארץ ישראל בא כל קיום המצוות, כמובן, כמו שאומר הרמב"ן. אז ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, ומצוות ציצית גם כן שקולה כנגד כל המצוות. ועניינה להזכיר, מצוות ציצית צריך לחיות את זה, כי אנחנו כל מתרגלים ללבוש הזה ונראה לה ככה מדי רגיל, ולא שמים לב שבעצם זה לבוש שהוא כל הזמן עוטף אותנו, שאנחנו נמצאים בתוך מצווה כל הזמן. ועניינה של המצווה הזאת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כל המצוות, מצוות ציצית מזכירה את כל המצוות. עניינם של כל המצוות זה לגלות את פנימיות הנשמה, את הדבקות שלנו בריבונו של עולם, את הטבע האלוקי הפנימי שתמון בנו, שהוא כולו טבע אלוקי, שכולו קשור באהבה ויראה לריבונו של עולם. הגילוי של זה על ידי המידות הטובות, ואחר כך מתוך המידות הטובות המצוות. אני פעם הסברתי המהר"ל על פרקי אבות, המהר"ל אומר, בכל תחילת כל פרק אנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. והמהר"ל מסביר שם בהקדמה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אפילו תינוק שיש מחלוקת אם הוא בר או דווקא תינוק שנולד, או קצת שהוא כבר יודע לדבר. על כל פנים לא מדברים כאן על מי ששומר תורה ומצוות ומקיים כבר וגדול, אלא עצם תינוק שנולד מישראל יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי הם שייכים לעולם הבא בנשמה, בטבע. יכולים לקלחל חס וחלילה, יכולים גם להגדיל את חלקם בעולם הבא, אבל בטבע השורשי שלהם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ומתוך הטבע האלוקי הזה, הטבע הזה מתגלה באופי, מתגלה במידות, בתכונות האלוקיות. ישראל יש להם טבע, טבע של מידות טובות מתוך הנשמה האלוקית שיש בתוכם, אז זה מתבטא במידות. והמידות מתגלות על ידי המעשים. המידות זה האופי הכללי. אדם הוא טוב לב, מתוך כך הוא עושה הרבה מצוות, כן? אדם יראה השם, מתוך כך עושה מצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו. מתוך הטבע, האופי, באים המעשים. אז לפני הפרק אנחנו אומרים, עם ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתי מעשה ידי להתפאר. אנחנו אומרים, ישראל יש להם נשמה אלוקית. מתוך זה פרק פרקי אבות זה המידות הטובות. כל פרקי אבות מידות טובות. ואחר כך, מתוך המידות נמשכים המעשים. אמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כך מסביר המהר"ל, למה חכמים סידרו את הדברים הללו כך באופן כזה. הנשמה, ההופעה של האישיות, מתוך כך ההתנהגות בפועל של המעשים. גם הטלית, הציצית, עוטפת אותנו, זה כמו, ויש בה בקצוות, יש בה את הציציות מכל הצדדים, זה כאילו הגילוי המעשי, ההתגלות המעשית. הבגד זה מידות, כן? כל הבגד נקרא מידה, האישיות הכללית. והוא יש לו אחר כך המשכים של ציציות שמגלות את המידות הכלליות הטובות במעשים, במעשי המצוות. אז עניינה של הטלית, הציצית, עניינה הוא בעצם כללי כזה, כולל את כל המצוות כולם, כל האופי, ומתוך כך כל המעשים. לכן המצווה שקולה, הוא מזכירה את כל המצוות. אני בונן בפרשה ונראה איך הניסוח של הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם, בלשון נסתרת, כן? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לישראל שיעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ונתנו על ציצית הכנף תלתחלת. והפסוק הבא, והיה לכם לציצית. מי אומר את זה? למי אומר? מי אומר למי? פתאום לשון נוכח, והיה להם לציצית. היה צריך להיות אחורה המשך של זה, כן? נתנו על ציצית הכנף תלתחלת, והיה להם לציצית, וראו אותו וזכרו את כל מצוות השם ויעשו אותם, ולא יתורו אחרי לבבם ואחרי וכולי, ולהמשיך באותו נוסח. אבל התורה שינתה, ואז יש כאן איזו התקדמות. קודם כאילו בלשון נסתר, ואחר כך אולי זה משה מדבר בשם השם, הוא אומר היה לכם לציצית, הוא אומר לכם בנוכח, היה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. זאת אומרת, זה לא, הוא לא כאילו בשם השם, כאילו השם המדבר, זכרתם את כל מצוות השם. מי אומר את זה? משה. אבל הוא מתחיל לדבר איתם בנוכח. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. ולא תטור רחל ואבכם אחיניכם אשר אתם זונים אחריהם. דבר לא חד. למען תזכרו, פתאום תראו פסוק שלישי, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. מי זה אומר עכשיו? מי זה מצוותיי? הקדוש ברוך הוא נותן מצוות. קודם והיה לכם נציצית, זכרתם את כל מצוות השם בסדר. ומשה מדבר אל ישראל ואומר, תזכרו את מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטור רחל ובכם. עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. קדוש ברוך הוא מדבר בשמו של משה. על ידי משה, כן. משה מדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא, אבל בלשון נוכח. זה כבר תחזק. התגלות. הקדוש ברוך הוא, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. ריבונו של עולם אומר לנו, ויתם קדושים אלוהיכם. אני השם אלוקיכם. שלא תהיה לכם טעות. אני השם אלוקיכם, ריבונו של עולם, הוא המצווה אותנו, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש כאן איזה מהלך של התקדמות. יש איזה ציווי שאחר כך מתחזק הציווי. ריבונו של עולם מופיע, מצווה את המצווה הזאת. משה מדבר ממש בנושא נוכח בשם השם, ואחר כך כביכול השם מדבר מתוך גרונו, השם מדבר מישירות. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ויתם קדושים אלוהיכם. עד שבא הפסוק האחרון, אני השם אלוקיכם. ריבונו של עולם מודיע, אני אלוקיכם שאמרתי מקודם, אני השם אלוקיכם שרוציתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. המצווה הזאת מצווה שמזכירה את יציאת מצרים, מזכירה את כל המצוות. כשאדם הולך עם ציצית, הוא צריך כל הזמן לחיות את העובדה הזאת שהולך עם מצווה שאיתה בעצם הוא זוכר את כל מצוות השם. הרב זצ"ל מסביר פה בהרחבה, אני נוגע בנקודה אחת שהוא מסביר. כתוב כאן כך, והיה לכם לעשות ציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו רחל ואבכם ואחיניכם אשר אתם זונים אחריהם. במבט הפשוט נראה לפרש שהקדוש ברוך הוא מצווה לזכור את כל המצוות וגם להיזהר לא לעשות עבירות. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, דבר אחד. דבר שני, ולא תטור רוח אל לבבכם ואחיניכם אשר אתם זונים אחריהם. סור מרע, קודם אמר עשה טוב, אחר כך אמר סור מרע. אבל הרב מסביר את זה באופן כזה, שאחד נובע מהשני. אם אתם תראו את הציצית ותזכרו את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ממילא לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נכם אשר אתם זונים אחריהם. אם אתם תהיו במקום רוחני כזה, שאתם זוכרים את מצוות השם ושאתם עושים את המצוות, אתם מלאים בקדושה, אתם מלאים בעבודת השם, המצוות כל הזמן מקיפות אתכם ואתם כל הזמן חיים בעולם הרוחני הזה, בוודאי שבוודאי לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נכם, ממילא לא תטורו, תעשו את זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נכם אשר אתם זונים אחריהם. יש כאן איזו הדרכה. כשאדם מתמלא בקדושה, ממילא מסתלק הוא מכל השלילה. זה סוג של עבודת השם, של עבודת השם בגבורה. לא שכל הזמן לפחד ולברוח מעבירות, אלא לרדוף אחרי המצוות. להיות מנצח כל הזמן. לא להיות כזה אדם שכל הזמן פוחד. פוחד שיעשה עבירה, מפחד, כל הזמן יעשה עבירה. לא להיות פחדנים. להיות גיבורים, לנצח, לעשות מצוות, עוד ועוד 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 ועוד, ומתוך הגבורה של עשיית המצוות, ממילא כמובן, מה פתאום לא שייך בכלל לעשות עבירות. זה לא, אתה לא נמצא במקום כזה שיש לך בכלל בעיה כזאת. זה העניינה של הציצית. לזכור כל מצוות השם, לא תתורו אחרי לבבכם, ואחר כך עולים מתקדמות, ועשיתם את כל מצוות, ואתם קדושים לאלוהיכם. מדרגה של קדושה. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. אז הפסוק פעמיים חוזר, אני השם אלוקיכם. אז רש"י מסביר למה זה חוזר פעמיים, אני השם אלוקיכם. רש"י מסביר, אני השם נאמן לשלם שכר, אלוקיכם נאמן להיפרע. השם זה מידת הרחמים, אלוקיכם נאמן לא להיפרע. אחר כך עוד למה נאמר אני השם אלוקיכם, כדי שלא יאמרו ישראל מפני שאמר המקום שלא נעשה וניטול שכר, אנו לא עושים ולא נוטים שכר. לא, על כורחכם אני השם אלוקיכם. וחשבתי בליבי שאולי אנחנו יכולים להסביר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אבל גם אני השם אלוקיכם עכשיו. אתם רואים אותי גם עכשיו, לא צריכים לראות, רק לזכור את מה שהיה, צריכים לראות את ריבונו של עולם תמיד, לראות את הניסים הנפלאות שעושה איתנו היום, בעזרת יציאת מצרים, מאז ועד עתה, כל הזמן אני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, מאז ועד היום הזה, תמיד אני השם אלוקיכם, שנזכה.